בן ואריה.
שרפני לה על מי שהפיל את הבורסה היום, נכון?
שפו בן, מה שנקרא.
כי פשוט נמאס לי מכל הדיבורים האלה עם המומחה של הבורסה, ורציתי להראות לכם איך זה כשבאמת...
אני מפיל.
וגם הדולר, קניתי אתמול מלא דולרים. האמת שחשבתי על זה, אם הייתי יודע שזאת תהיה התגובה, זה אחלה אינסייד אינפורמיישן לעסקאות אפלות, לא?
מה שנקרא בן בפרטי.
אוקיי.
לא, אמרתי לך את זה פעם.
חבר'ה, תבדקו, לא קניתי ולא מכרתי כלום, ואם אני קונה ומוכר, תעשו הפוך.
רק בינינו, אבל, רק בינינו. טוב, שלום בהצלחה.
שלום, שלום. אריה, תורמי היום.
תודה רבה, אתה ראשון. אתה טוב.
אני תמיד טוב, ביי. יאללה, תתחילו.
חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הטוב. אי אפשר לא להחמיא לנחישותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, להתעקשותו, לעובדה שהוא לא מוותר עד הרגע האחרון, וממשיך לנסות לקיים את הבטחתו לעם ישראל, להחזיר את הביטחון, את המשילות, את הכבוד העצמי, את השקט והשלווה. ונכון שהוא הקים ממשלת ימין מלא מלא מלא, שרק הביאה חורבן והורידה אותנו לשאול תחתיות. אבל זה היה בגלל שגורמים זרים, אנטי-ציוניים, אנטי-ישראליים, חתרנים ותבוסתנים, מנעו ממנו עד עכשיו להגיע לניצחון המוחלט ולהחזיר את הביטחון. אבל נתניהו הוא לא האיש שירים ידיים, עובדה. עכשיו הוא רוצה לפטר את שר הביטחון התבוסתן והפחדן יואב גלנט, ולהביא סוף סוף שר ביטחון יוזם, אמיץ, נחוש, וימני אמיתי כמו גדעון סער. ונדמה לי שברגע שזה יקרה, אז רק השמיים הם הגבול. יחד ננצח, יחד נשמיד את האויב, נחזיר את תושבי הצפון, נשקם את הדרום, ניפטר מחמאס ונמחק את איראן. ואתם שואלים אם זה לא יקרה גם הפעם? אז אני עונה שנמצא סעיר לזזל אחר, נמצא השם אחר, נפטר גם אותו תכף ומיד ונמשיך לנסות. ככה זה יימשך עד שהגאולה תגיע או עד שהמדינה תחרב, מה שיקרה קודם.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריאל דד ואני היום השוטר הרע. אחת התופעות המדהימות בפוליטיקה הישראלית היא יחס התקשורת והאופוזיציה לשר הביטחון גלנט. קרע גלוי קיים בינו לבין נתניהו עוד מימי המחאה נגד הרפורמה המשפטית. גלנט הזהיר אז מפני הפגיעה בביטחון. נתניהו פיטר אותו וחזר בו בלחץ ההמונים שהציתו את האיילון ואיימו לשרוף את המדינה. גלנט הזהיר מפני הפגיעה החמורה בגלל הרפורמה. הוא לא אמר בגלל הסרבנות והאלפים שהודיעו שלא התייצבו. מרגע זה הוא הפך האיש שלהם בממשלה, ואז פרצה המלחמה. לפני 50 שנה ביום הכיפורים היו מעטים שדנו את גולדה לכף זכות, ואמרו מה היא יכלה האזרחית הזאת לעשות מול כל הגנרלים ובראשם שר הביטחון שלה משה דיין. אבל איש לא חשב שלדיין מגיע פטור מאחריות. והנה אתה, אומרים שנתניהו חייב להתפטר. וכמובן הרמטכ"ל, וראש אמ"ן, ואלוף פיקוד דרום, ומפקד חיל האוויר, וראש השב"כ, ושמו של גלנט, אם בכלל, מוזכר רק כאחד מכל האחראים שצריכים ללכת. למרות שהוא שר הביטחון, וכמי שהזהיר מפני הפגיעה בביטחון היה אמור להיות הראשון. לא רק כי הוא מופקד על הצבא, אלא מתוקף ההזהרה שלו, הראשון שצריך ללכת. הוא היה אמור, גם בתוקף ניסיונו הצבאי, להעריך אם כוננות הצבא מתאימה לאיום. אבל גם הוא הזהיר כנראה מטעמים פוליטיים ולא ביטחוניים, כי גם הוא לא האמין להזהרות של עצמו. שוב מדברים על פיתורה והחלפתו בשר. האם שוב יסמוך על הסרבנים שישרפו בשבילו את המדינה?
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם בן כספית ואריאל דד.
שלום לך.
שקל מה לתקן קודם, אבל סרבנות לא הייתה.
אוקיי.
מה לעשות?
לא הייתה
שום סרבנות.
היה הפסקת התנדבות. נכון,
נכון. בניגוד למתי שאתה היית באירוע וקראת למרי אזרחי, וסמוטריץ' שאתה מצביע עבורו או לידו קרא ללא להתגייס, והאבא והאח של ראש הממשלה קראו לסרבנות, והיו גם מאות מקרי סרבנות שדווחו לוועדת חוץ ביטחון, ואלפי מקרי סרבנות אפורה. אז בכל פעם שתגיד סרבנות, אני אלץ להזכיר שסרבנות של אנשים שתכלס נמצאים בשירות או במילואים פעיל לא הייתה, ומי שאומר את זה משקר.
וכל פעם שתגיד את זה, אני אגיד לך שבשביל האויב זה לא הזיז מילימטר, כי הם ידעו היו בטוחים, אנשים נתנו את כבודם בראיונות גלויים, שמו רשימות של אלפים. אנחנו לא נתייצב, לא נפציץ בסוריה ולא נפציץ באיראן, כי אנחנו לא סומכים על הממשלה הזאת, כי זאת דיקטטורה. וכשאתה אויב ואתה מסתכל על מה קורה בצבא, אתה אומר, זה הזמן.
נזכרתי שגם אריה קינג אמר שהוא עצמו מפסיק לשרת, והאויב לא מעניין אותי, מי שאחראי על הביטחון. לא, לא, האויב לא מעניין אותי, כי אני ידעתי ואמרתי לך את זה פה בתוכנית הזאת 80 אלף פעם, שברגע שיקרה משהו, אם יקרה משהו, כולם עד האחרון יצטרפו, ואתה עכשיו קורא סרבנים לאלה שברגע זה מפציצים ונלחמים.
אתה אמרת, כן, נפרק את המדינה. כן, נפרק את המדינה.
אבל את זה אני אומר גם עכשיו. למה אתה לא מבין את זה? אריה אלדד, אתה תשאר פה לבד עם האזויים שמקיפים אותך, אם אתם תעזו לשים את היד המתונפת שלכם על הדמוקרטיה. מה לא מובן פה? אבל אנחנו כרגע, לשמחתי לפחות, לא באירוע. אנחנו עכשיו באירוע של מלחמה, ומי שאחראי על ביטחון ועל שלום, זה רק ראש הממשלה. אם אתה רוצה שאני אקריא לך מה שהוא אמר לוועדת וינוגרד, האחריות על ביטחון מדינת ישראל היא של הקברניט המופקד ראש הממשלה. ומכיוון שכולם הזהירו אותו שמה שהוא עושה, הוא ואתה, ההפיכה שהם עושים, פרק את המדינה, הוא היה צריך להגיד, סטופ, תפסיקו, בואו נחשוב על זה, בואו נקים פורום ונעשה את זה תורה מסודרת. ולכן הוא ואתה, חיים על החורבן, יש לך 39 שניות לענות.
תסביר לי רק איך כל הגנרלים, כולל גלנט, שהזהירו מפני הפגיעה בביטחון, הלכו לישון. כלומר, הם לא האמינו למילה ממה שהם אומרים, אבל האויב האמין. ולכן זה הנזק היום. ולא יעזור שום... אני קראתי
למדי אזרחי... שני הדברים שאמרת לא נכונים. קודם כל, הם לא האמינו, הם כן האמינו. רואים שלא אתה דיברת, למשל עם גדי אייזנקוט בחודשים שקדמו לאסון, אני דיברתי, בחיים לא שמעתי אותו ככה, אבל יש לנו גם פתיחת התוכנית שיחה, ונמשיך אותה בדיוק מהנקודה הזו. חדשות חזר.
עכשיו 5 בערב עם בן כספית ואריאל דד.
אורחים ומפיקים יואב כהן ושני רומנו, אחראי לשידור בני שאולסקי. אז נמשיך, אבל שאת הרוב בכל זאת נדבר על על ענייני גלנט וגדעון.
כן, בוא נדבר על פוליטיקה ולא על הוויכוח בינינו.
לא, אבל בוא נשלים אותו, כי אתה חייב גם תשובה. אמרת שר הביטחון, יואב גלנט בכמה הזדמנויות אישר והודיע שהוא אחראי כמו כל האחרים למחדל הזה. אם אתה שואל אותי, מי שצריך ללכת הביתה בגלל המחדל זה כמובן ראש הממשלה, שר הביטחון, הממשלה וכל הצמרת הצבאית.
טוב, בסדר.
אה, זהו?
עכשיו...
טוב.
עכשיו פוליטיקה. זה נראה לך סופי שגדעון סער נכנס לממשלה, או שהכל עוד תלוי באוויר?
כמו שאתה יודע, כי היית שם 12 שנה, שום דבר סופי עד שהגברת השמנה שרה, והפעם הכוונה היא לסרה. ולא אמרתי שהיא שמנה, זה פתגם ידוע מהאופרה. תראה, הציוצים שלי בבוקר באו פשוט, הכל בעיתונות, הכל זה טיימינג, באו בטיימינג מאוד רגיש, כי כל הלילה דיברו על זה והתחילו לנסח טיוטות, וכן זה מאוד קרוב. בינתיים הפרסום קצת עצר את זה. גברת נתניהו מתנגדת לסער בתיק הביטחון.
פרסמת כדי לעצור? כלומר, בידיעה שזה יכול לשבש את המהלך?
לא ידעתי, לא חשבתי, כמו שלא חשבתי על העסקת טיעון שפרסמתי בזמנו, כי בדיעבד, אם אתה יודע, אתה אומר, אני עצרתי את עסקת טיעון, אני לא מתגאה בזה. הלוואי שהייתה עסקת טיעון אז, אולי היו עכשיו בחיים יותר אנשים. אבל זה לא דבר שאתה חושב עליו. יש לי איתך את השיחות האלה בלי סוף, אתה אומר,
כן, כן.
אם תפסיק לכתוב על נתניהו, אבל אני לא עובד, אני עובד רק בלכתוב את האמת, אכפת לי, כן אכפת לי מה זה עושה, אבל זה לא השיקול. הפרסום לא, היה כי פשוט
היום מגיע. אתה יודע שיש דברים, אתה אומר, אני לא כותב עליהם למרות שהם האמת. דיברתנו את הדוגמה הזאת אלף פעם על התאבדויות.
נכון.
אם אתה לא יוצר איזה גל בעצם הפרסום, אבל נכון. זה נושא אחר.
לא, לא, גם ביטחון המדינה, אם אני יודע שמשהו נכון. הולך לפגוע, לא בשוליים, מש בחיי חיילים או ביטחון המדינה, שום נכון. סכנה שאני אפרסם את זה, וגם לא אתה. אבל במקרה הזה, אני לא ידעתי אם זה עד כמה זה חם, ובסוף בסוף, אבל תשמע, יש פה ערימת ענק של יצרים. אין בישראל אף אחד שחטף את המכונה של מכונת הרעל יותר מגדעון סער, ואף אחד שמתאהב או מכיר את סכנותיו של נתניהו יותר מגדעון סער, ולהפך.
אולי דומה לליברמן קצת, כי גם הוא היה איתו. הם היו יחד באותו מועדון, ונחוו יחד באותו מועדון. מה שלא נכון לגנץ, מה שלא נכון ללפיד, הם היו בממשלה, אבל לא ממש בליכוד, ולא חטפו את זה ממנו. אתה חושב שהסקרים שאומרים שגדעון סער לא עובר את אחוז החסימה, זה מה שמניע אותו למהלך?
השאלה הכי טובה והאינטליגנטית שנשאלת פה היום זה מה ששאלת עכשיו, כי בסוף הרי מה קרה לגדעון סער? גדעון סער היה התקווה הלבנה הגדולה של הימין הרבה שנים, בכל הסקרים הוא נתן תוצאות מדהימות, כשהקים את תקווה חדשה הוא היה 19-21, גמר עם 6 ואחר כך נמחק, והוא מרגיש הוא מאוד פגוע מהמחנה של הרק לו ביבי, אני לא קורא לזה שמאל, כי גדעון סער, כמו שאתה יודע, הוא איש ימין אמיתי, הוא לא נתניהו. הוא איש ימין אמיתי, כמו ליברמן, כמו אחרים, לא היה מצביע בחיים עבור ההתנתקות וכו' וכו'. מה שקורה עכשיו, זה שהוא ניסה להקים את המפלגה הזאת, הליכוד החדש של בנט וליברמן, וגם ככה גם להציל את עצמו, כי הוא מתחת לאחוז החסימה, וליברמן לא רוצה, ובנט גורר רגליים, ונתנו להבין שהוא סיים את דרכו הפוליטית. אז או שהוא עכשיו משחק את המשחק הכי מתוחכם בעולם של החזרה, כאילו לאלץ את ליברמן או את בנט, להציע לו איזה הצעה שהוא לא יכול לעמוד בפניה או להקים את המפלגה הזו, או שהוא באמת אומר, עדיף לי למות שר ביטחון שנתיים, ולפחות לנסות ליישם את האידיאולוגיה הימנית שלי, ולא למות ככה לגבוע בשקט בשולי החיים והחברה כחבר כנסת שאף אחד לא מתעניין בו. זה הניתוח שלי, איך להיגמר אני לא יודע.
אתה אומר שלא ייתנו לו לחזור לליכוד אם הוא ירצה?
לא בלי הסכם כזה, סתם לחזור לליכוד? בוא, תקשיב, הליכוד...
לא לירשם בסדר, אלא לחזור עכשיו...
ארי, אל תגיד לי לירשם בסדר, הילד שקד עד היום לא נרשמה, כי מנעו את זה ממנה.
נכון.
היא הרי רצתה במקור, היא ליכוד נקית.
אבל אם גדעון סער היה נרשם, לא היו חוסמים את הרישום שלו, רק לא ברור לי באמת, האם יש לו סיכוי, אם הוא חוזר עכשיו כשר ביטחון, האם הליכוד יקבל אותו בזרועות פתוחות?
עוד שאלה מצוינת, וקודם כל, מה שהוא מקבל עכשיו אם הוא חוזר, זה רשימת שריונים, זה אלקין סער לענייני תקומה בצפון ובדרום, שרן השכל סגנית סער, מישל בוסקילה, מי שלא מכיר, זה החבר כנסת החדש שנכנס אצל גדעון סער, ראש ועדה, כאילו דאג לכל אנשיו, שבפוליטיקה זה חשוב, וחוזר, אני מניח שהוא יקבל גם מספר חברי מרכז להביא וכו' וכו' וכו'. האם זה יתפוס? אני לא יודע, כי מצד אחד, הגנטיקה הליכודית, זה בחיים, מי שירים יד על המנהיג, לא יצליח. מצד שני,
תקשיב... צחי הנגבי כדוגמה.
בדיוק, ולא רק הוא.
הלך לקדימה,
שני,
קיבלו אותו,
לחזר, אבל רגע...
במקום, אבל, לא יודע מה.
אבל הדוגמה ההפוכה זה ניר ברקת. הלך לקדימה, וכרגע לפחות, בין הליכודניקים הוא כאילו הכי המוביל במתפקדים וכולי, כאלטרנטיבה לנתניהו. ולכן, בפוליטיקה, אני בחיים לא הייתי מנבא, וגם אתה לא, שאולמרט יהיה ראש ממשלה, או שרון יהיה ראש ממשלה. חצי שנה לפני שהיה ראש ממשלה, עמדתי בכניסה למזנון החקים, והדוברת שלו, אירס גולדמן, זיכרונה לברכה, אמרת, לך תשתה עם אריק תה, הוא שם לבד, הוא היה יושב ראש הליכוד. אף אחד לא שתה איתו תה. חצי שנה אחרי זה הוא ראש ממשלה. גם אתה עוד יכול להיות ראש ממשלה.
למה? אני שותה תה לבד תמיד. אתה אומר שזה תנאי?
אני הייתי, אני משתעשע כל חיי בזה לעשות את אריה אלדד ראש ממשלה לשנה, אבל אני אעדיף אם זה יקרה, במקביל אני אצל להיות שגריר איפשהו, עם המשפחה. ואחר כך אני אחזור.
פחדן.
בחיי, יש מצב. טוב, בוא נתחיל. נו, יש גם תוכנית פה היום, ואנחנו אומרים עכשיו שלום לילה בן עמי, אמא, רז, שוחררה משבי חמאס, ואביה אוהד עדיין חטוף. שלום אלה.
שלום.
אני חושב שזו פעם ראשונה שאתם עולים לשידור משפחות, לא על נושא גריידה של עסקה לא עסקה, אלא על נושא פוליטי, כי ראיתי שגם אתם הגבתם, על האופציה שגדעון סער יצטרף לממשלה, אולי במקומו של יואב גלנט, מה אתם אומרים?
אני, כל השיחה שלי, כל השיח שלי בהקשר לזה, זה באמת שיח שקשור לחטופים, אני לא פוליטיקאית, לא מבינה בפוליטיקה, אני מבינה מה זה יכול לגרום לעסקה, ואני מבינה שברגע שמתחילת המלחמה יש קו מאוד מאוד ברור של הממשלה וראש הממשלה, שאי אפשר לעשות חילופים בדרג המדיני תוך כדי מלחמה, כי זה לא בטוח, וזה יכול לגרום לחוסר איזון, ופתאום כשזה בשביל משהו כזה, אז זה בסדר, פה זה נשמע לי קצת מוזר. כי כשגדעון סער ממשיך להתבטא והתבטא מתחילת המלחמה כנגד עסקה, כנגד קנייה לחמאס, כמו שהוא קורא לזה, אני חושבת שזה לא בן אדם שאפשר כרגע שייכנס, בטח לא כשר ביטחון, כשנושא החטופים הוא לא בראש מעייניו.
מצד שני, המלחמה נמשכת המון זמן, וגם אני בהתחלה אמרתי לא צריך בחירות. לא צריך להחליף ראש ממשלה עכשיו, עכשיו, מכיוון שעבר הרבה זמן ואני לא רואה את הסוף. אני אומר, צריך להחליף ראש ממשלה, צריך בחירות. כלומר, יכול להיות שבכל זאת, כיוון שחולף זמן, צריך לעשות חילופי גברי בממשלה, וזה לגיטימי.
כן, יש כאן אבל הבדל. אני מסכימה איתך במה שאתה אומר, אני לא חושבת אני חושבת שהחלפת הממשלה זה משהו שיעכב את החזרת החטופים, אבל אם זה משהו שיתרום להחזרת החטופים, זה משהו שאנחנו צריכים לעשות מזמן. אבל יש כאן הבדל במה שאני אומרת. אי אפשר לעשות את זה רק שזה נוח. זאת אומרת, ראש הממשלה החליט מלכתחילה שהוא לא עושה שינויים בדרג המדיני בזמן מלחמה, כי זה יוציא את הדרג המדיני מאיזון. ופתאום כשנוח לו שגלנט מתבטא יותר מדי בעד חטופים ומייחל לעסקת חטופים, אז פתאום זה נוח לעשות שינויים בדרג המדיני. ואני חושבת שאם הולכים עם קו מסוים, צריך להבין את הקו הזה, ולעמוד מאחוריו. ואני לא חושבת שאפשר לעשות את ההחלטות האלה, רק שזה נוח לצד שנמצא שם.
את יודעת, מה שאומרים בסביבת נתניהו, זה שסער, אני לא מסכים אף מילה, אבל בכל זאת, זה מה שהם אומרים, סער יהיה שר ביטחון התקפי יותר, וזה יכול אפילו אולי לגרום לתזוזה תודעתית, אצל סינואר, שיגיד, הם לא ידשדשו יותר, הם ילכו עכשיו בכל הכוח, אולי גם בצפון, אולי גם בדרום, ואולי זה מה שיזיז אותו לעסקה.
אני יכולה רק להגיד הלוואי, כי אין לי באמת צי, זה לא שאם אני אגיד עכשיו שאני לא מוכנה ששר יהיה שר ביטחון, זה מה שהולך לקרות. אבל אני יכולה להגיד רק הלוואי על הדבר הזה, אבל במקביל אני יכולה להגיד שאנחנו כל הזמן שומעים שרק לחץ צבאי יביא את החטופים הביתה, רק לחץ צבאי יביא עסקה. בינתיים רק לחץ צבאי מביא לנו את החטופים בארונות. רק לחץ צבאי הורג אותם שם בפנים. ואני יכולה להגיד שאני פשוט לא מוכנה לזה יותר. ואם הם רוצים לעשות לחץ צבאי כבד יותר, הם צריכים לחשוב טוב טוב על ההשלכות שיגרמו לזה לחטופים, שיגרמו לחטופים בעקבות הלחץ הצבאי, וגם להתקן את הציבור בדבר הזה.
ואם נתניהו לא יקשיב לך ויפטר את גלנט וימנה את שר או מישהו אחר לשר ביטחון, התחדשו הפגנות כמו בליל גלנט המפורסם?
אני מאוד רוצה להאמין. אני חושבת שההפגנות האלה היו צריכות להתחדש מזמן. אני חושבת שכל המדינה צריכה להיות ברחוב ברגע שיש לנו כמות אזרחים, 101 אזרחים חטופים. אני חושבת שכולנו צריכים לכל השחרור שלהם. אני אומרת את זה בתור הבת של... ואני חושבת שזה משהו מדיני, זה יכול לקרות לכל אחד אחר, וזה יכול לקרות לכל אחד אחר בעתיד. ואם אנחנו לא נמנע את זה עכשיו, ואם אנחנו לא נשים סוף לדבר הזה, זה פשוט משהו שיתנרמל כאן. וחטופים זה לא משהו שיכול להתנרמל במדינה שאמורה להגן ולהיות בטוחה. ובגלל זה אני חושבת שזה מזמן היה צריך להתחדש. ואם זה מה שעם הפיתורים של גלנט והכנסת צער, זה מה שיגרום להפגנות האלה להתחדש, מעולה. אני חושבת שהדבר הראשון שצריך להתחדש, להיות בראש הדבר הזה, בראש ההפגנות זה החטופים וזה שאנחנו רוצים אותם בבית.
וזה שהתחברתם לגמרי עם המחאה נגד הרפורמה המשפטית ואיחדתם את ההפגנות, זה עוזר לכם או פוגע בכם? כי עכשיו השיוך שלכם הוא לגמרי פוליטי.
אני לא מסכימה שהשיוך שלנו לגמרי פוליטי. אני חושבת בסופו של דבר שמגיעים להצהרות שלנו, אנחנו מדברים, המשפחות מדברות מדם ליבנו, מהכאב שלנו, מהגעגוע והדאגה שלנו. אני חושבת שכל אחד יכול להתחבר לכאב הזה ולדאגה הזאת, ודווקא אני מזמינה את האנשים שלאו דווקא בוחרים באיזשהו צד פוליטי להגיע ולשים את עמדתם שצריך להחזיר את החטופים הביתה, בין עם ימין, בין עם שמאל, בין עם חרדים ובין עם חילונים, כולם צריכים להיות במקום הזה ולקרוא לשחרור החטופים. ואני חושבת שזה נעשה במקום מסוים שיכול להכיל הרבה יותר אנשים, וגם מאז רצח ששת החטופים הרבה אנשים פתחו את העיניים, ואני מקווה שלא נסגור אותם.
אני יכול להגיד לך, אלא שאלה שאומרים שאתם הפכתם לפוליטיים, זה בדיוק אלה שלא באים להצהרות. אפרופו מה שאמרת, תבואו להצהרות. ונכון, כן, יש הרבה ציבור שהפגין גם נגד ההפיכה המשפטית, מדובר בישראלים פטריוטים, שחושבים שהממשלה הזאת צריכה ללכת לכל הרוחות, ויפה שעה אחת קודם, וגם זה אפילו במדינה דמוקרטית לגיטימי. אבל בואי תגידי לנו לסיום, מה אתם יודעים על אבא שלך? מתי הייתה הפעם האחרונה שהיה איזשהו סימן? ומה עשה לכם, למשל, סרטון המנהרה?
אז אנחנו לא יודעים יותר מדי. ראינו את התמונה שלו בשביל הסירי נחטף. אני מאמינה שאבא שלי בחיים, אני מרגישה שהוא בחיים. אני מרגישה גם שאנחנו נצליח להחזיר אותו בחיים בעזרת האנשים הטובים שיש במדינה הזאת. וסרטון המנהרה, אותי אישית זעזע, את אמא שלי עוד יותר, וזה מפחיד. זה מפחיד לחשוב על התנאים שיש שם, זה מפחיד לחשוב שגם אם הם לא ירצחו על ידי השובים שלהם, או לא יארגו על ידי לחץ צבאי, וכן ישרדו שם בחיים, זה תנאים שאי אפשר לשרוד בהם הרבה זמן, ככה או ככה. וזה מזעזע וזה מצמרר, וזה רק ממחיש כמה אנחנו צריכים להגיע לעסקה יותר מהר.
אלה בן עמי, הלוואי, תודה על השיחה ונתפלל.
תודה רבה.
פרסומת אחת.
חדש במימון ישיר. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי בתהליך נוח לקונה ובטוח למוכר. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
הליך נוח לקונה ובטוח למוכר. אני חושב שנתניהו ושר היו מתים להליך כזה עכשיו, אבל כרגע זה לא נוח ולא בטוח לאף צד. חבר הכנסת נאור שיר, יש עתיד, שלום.
שלום.
ערב טוב. שמע, אני קורא ידיעה, במאי הוקם חמל להפלת הממשלה בניהול לפיד, ליברמן וסער. שפו, אחלה חמל הקמתם.
אני מבין שהיו שתי פגישות, הראשונה והאחרונה.
אם כבר שפו, בן, אפשר לדבר על החשיפות שלך ואיך הם שינו את פני
ההיסטוריה. איך החשיפות שלי לא מעניינות חוץ מאותי ואת משפחתי. כן.
אני אגיד כאילו בזה, אני מאוד מקווה שהחשיפה שלך לא תתממש. לא שאני רוצה לפגוע ב...
לא, אני כל הזמן כותב שאני לא יודע אם זה יתממש, אל תכניס אותי לפינה הזאת. אבל אתה מקווה שזה לא יקרה, אוקיי, הלאה.
זה יהיה, אתה יודע, אנחנו אחרי השבעה באוקטובר מדברים הרבה על שינויים שהפוליטיקה הישראלית צריכה להכיל על עצמה, והנרמול הזה של כאילו עוד פעם לומר דבר אחד ולעשות 180 מעלות לצד השני בצורה מאוד 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 קיצונית, אני רוצה להאמין שזה לא יקרה.
אבל השאלה היא באמת ביחס לאופוזיציה. יכול להיות שהמטה הזה להחלפת הממשלה לא יתרומם בגלל שהאופוזיציה מאוד לא הומוגנית, ואנשים שם נמצאים במקומות שונים, בימין, במרכז, בשמאל.
אתה צודק, אנחנו לא אופוזיציה הומוגנית, בטח ובטח בהשוואה לצד השני, בסדר? זה לא איזה סוד, זה לא איזה משהו שאנחנו מסתירים, זה לא משהו שלא מהווה אתגר יומיומי בכנסת, אבל אני רוצה להאמין, אני חושב שגם, אז בוא, אנחנו לא נקריא עכשיו התבטאויות גם של אלקין, גם של גדעון לגבי
לגבי אין מקום הדבר. בכל התוכניות שאחרינו בדיוק, גם לזה.
בדיוק, אבל הדבר הבסיסי שאני חושב שכן סביבה האופוזיציה הסכימה ויכלה לעבוד על מנת לקיים את הקונצנזוס היחידי, זה שבנימין נתניהו צריך לסיים את דרכו בציבוריות הישראלית. אני רוצה להאמין שזה עדיין מהווה איזה קו שאפשר, שמחבר בין חלקי האופוזיציה המאוד לא הומוגנית, כמו שציינת.
אבל אתה מבין, נאור שיר, למרות שאתה חבר כנסת יחסית חדש, אתה מאוד פעיל ומאוד פוליטי, ואתה מבין שכניסה של גדעון סער עכשיו לקואליציה, זה אומר שהוא עולה מ-64 ל-68, גם אם גלנט נופל ומפסיק להצביע איתם, דבר שלא קרה, זה אומר שהממשלה הזו תסיים את ימיה, לפני שאנחנו נסיים את ימינו, זאת אומרת, שאתם כאופוזיציה זה חתיכת כישלון מהדהד.
אני מסכים עם הרישה ובטח לא עם הסעיפה. בסוף גדעון סער מייצג ומפלגתו, שאני מתנצל שאני לא זוכר בדיוק, הימין הממלכתי עכשיו, הם אכן ארבעה מנדטים בכנסת לאחר שנפרדו מהמחנה הממלכתי. אני לא רואה בזה כישלון של אופוזיציה, בסוף כל בן אדם, בסוף פוליטיקאים הם נבחרי ציבור והם צריכים לתת דין בחשבון לציבור שבחר בהם. אני בספק מאוד גדול עם גדעון סער והציבור שבחר בו, ירצה עכשיו או רואה לנכון להיכנס לממשלה הזו, הספציפית הזו, לקואליציה הזו, עם כל ה, בוא נגיד, ב, 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 בלשון המעטה המורכבות שבאירוע הזה, אני לא חושב שהמצביעים של גדעון סער ובני גנץ שלחו את, את ה, שלחו את, ונתנו את הקולות שלהם למהלך כזה, אני אהיה מאוד עצוב ברמה באמת האישית. אני חושב שיש פה איזשהו נרמול שלא משנה מה אתה אומר, מחר בבוקר יש איזה כמה תפקידים שמציעים, או איזה קונסטלציות כאלו ואחרות, ואנחנו פשוט כלום לא שווה כלום. המילים של הפוליטיקאים ברמה מאוד מאוד משמעותית, כבר אין לזה שום משמעות. מה זה אומר בכלל נבחרי הציבור?
תראה, המקרה נתניהו הטיל מסך אשן על כל המערכת הפוליטית שלנו, אבל מה שקרה בין השאר בשבעה באוקטובר זה שהציבור נהיה עוד יותר ימני. בהרכבים כאלה ואחרים של מפלגות. ולכן אולי כשאתם מדברים על החלפת השלטון, אתם בעצם מדברים על שהשלטון יישאר אותו דבר. גם אם תצליחו לגרום שילכו לבחירות, בסוף יהיה אולי עוד יותר ימין ממשהו עכשיו.
אבל אריה, ממתי אנחנו מדברים על ימין ועל שמאל? באמת אני...
אריה, אתה תקוע במקום אחר.
כן, המרכז, המרכז, ברגע שהמרכז הוא בעד מדינה פלסטינית, הוא שמאל. זה הנייר לקמוס שלי.
ומי במרכז מקים מדינה פלסטינית ברגע זה, או בכלל?
מי הסכים לתוכנית טראמפ?
לפיד, תלוי ככה או תלוי ככה?
אבל אריה, ממתי יש פה איזה שיח אידיאולוגי שבגינו עכשיו אנחנו מחליטים או לא מחליטים מי ינהיג את המדינה או מה ירכיב הקואליציה? ממתי הימין הכלכלי נותן קצבאות בהבטלה? ממתי בכלל אנחנו לא מדברים על מי אימץ את התוכנית השלום של טראמפ שכללה ויתור על סיפוח? עזוב, זה בכלל לא השיח הזה. השיח הזה של ימין ולשמאל לא מתקיים. אין איזה שיח מהותי על אידיאולוגיות כלכליות של ימין ליברלי אל מול...
לא, אין גם מדינה פלסטינית על הפרק, וכשהייתה, נתניהו אמר לזה כן.
זה אפילו לא איזה ויכוח, אין פה איזה... וממתי גלנט נהיה שמאלן גדול? כל מי שקצת סוטה מהקם שהוא בנימין נתניהו, הופך להיות שמאל.
ליברמן הוא חלק מהשמאל,
גדעון סער הוא שמאלן, אלקין הוא בכלל צפון תל אביב, אנשים שגרים בהתנחלויות הופכים להיות שמאלנים, ורק ביבי הופך להיות הימין.
נאור. אתה מבלבל פה בין הציבור והדוברים של נתניהו. והציבור הוא הרבה יותר ימין.
אריה, שנייה, חבר'ה, אנחנו מתברברים. אין שום ויכוח. שהציבור הישראלי הולך ימינה בגדול כבר 20 שנה, ובגדול מאוד בשנתיים האחרונות, וזה עדיין לא קשור לחלוקה הפוליטית הנוכחית של ביבי ולא רק בי, ורק לא ביבי, כי חלק גדול מהרק לא ביבי הם בכלל לא אנשי שמאל, ואפילו לא אנשי מרכז, וזה מורכב. ומכיוון שאין כרגע לא התנתקות על הפרק, לא הסכם שלום, לא מסע ומתן מדיני על הפרק, זה קצת פחות רלוונטי, כמו כל השיחה הזאת שהיא פחות רלוונטית, אז אני רוצה לסגור אותך, אותה איתך בקטע כלכלי, הייתה ועדת כספים היום?
כן, הייתה ועדת כספים.
מה, איפה זה האוצר... עומד מבחינת התוכניות של האוצר על התקציב הבא? בהתחלה הוא רצה להגדיל את הגרעון על הבא בעלה, אבל מצד שני, אחר כך הוא התיישר עם אנשי המקצוע.
קודם כל, אני רק, זה, אתה יודע, אקט פוליטי, בהסכם הקואליציוני, בראשון בינואר, אמור שר האוצר להתחלף. אז אני שאלתי אותו אם בכלל הוא רלוונטי לדיוני התקציב הבאים.
אני שכחתי את זה.
נכון, מהסיבה הפוליטית, מהסיבה...
מי אמור להיות שר האוצר הבא?
שס, יש הסכם רוטציה בין שס לבין סמוטריץ'.
אריה, זכרת את הדבר הזה?
משהו מאורפל מאוד.
ידעתי שיהיה לי איזה חדשה, שאני מחדש לכם, אתם בגלנט, אני ב... אז הדבר הראשון זה בכלל שאלתי אם ההסכם רוטציה זה מתקיים, וחשוב, בעיניי חשוב בכלל לדבר על זה.
שס בכלל רוצה את זה עכשיו?
כי דרי איננו.
זה אני משאיר כבר לפרשנים, אני רק יודע לקרוא הסכמים קואליציוניים.
להערכתי זה לא יקרה, אריה דרי איננו, אני לא רואה במישהו בשס, אבל דרי יוציא איזה תגמול ראוי, בטח בתקציבים. טוב, חבר כנסת שירי, תודה.
תודה רבה.
טוב.
אחייד לא כיסד ובחי תנועה, פרסומות ונחזור.
אתם מאזינים לחמש בערב עם בן כספית ואריה אלדד ובשש ספורט ב-103 FM.
אלוף מילואים נועם טיבון, שלום.
ערב טוב.
ערב טוב חברים.
לשיחתנו הרלוונטיות שלך עם מפקד הגייס הצפוני לשעבר, ואנחנו רוצים לדבר לפחות בהתחלה על הדיבורים שהולכים ונהיים יותר צפופים על מערכה בלבנון, יש ישיבות של כל מיני פורומים אסטרטגיים אצל נתניהו לאחרונה של שעות מאוד ארוכות סביב הנושא הזה, פרסומים של נתניהו הנחה את צהל להיערך למערכה רחבה, ומצד שני, הדיבור הוא שהכוונה היא לא לפתוח במלחמת הכל בכל בנגד לבנון, אלא לנסות להחזיק את המקל בשני קצותיו, לעשות משהו שהוא בעצם השתלטות, או פינוי כל השטח עד הליטני, כדי לאפשר את חזרתם של תושבי הצפון, כאילו רבע מלחמה, בתקווה שזה לא יגלוש לביירות תל אביב וכו'. איך אתה רואה את זה, ואם זה בכלל אפשרי לדעתך?
ראשית, אני בטוח שנדבר על זה בהמשך, ואני רואה שנתניהו עסוק בפוליטיקה, לא במלחמה.
נדבר בהמשך, אל תדע.
כן. תראו, בשביל לנצח במלחמה בלבנון, צריך להיערך כמו שצריך. החיזבאללה הוא אויב חזק. הדבר השני, אנחנו כבר יש לנו ניסיון. היינו שם במלחמת לבנון הראשונה, במלחמת לבנון השנייה. אתה רוצה לנהל מלחמה כמו שצריך, אתה צריך כן לעשות אותה בשטח האויב. אתה צריך לתכנן מבצע שיהיה מהיר והחלטי, שיגיע ליעדים ברורים שאותם תוכל לתרגם להסכם מול לבנון, שיהיה בו מספיק ביטחון, שיאפשר לתושבי הצפון לחזור בביטחון לבתיהם, כי זה מה שאנחנו חייבים לעשות להם. את הדבר הזה צריך את כל עוצמתו של צה"ל. זה לא דבר שאתה יכול לעשות אותו מבצעון. אנחנו מניחים שכאשר תיכנס ללבנון, תיפתח גם החזית אש לפחות מהחזית הסורית, ואנחנו מניחים שיש כאן, תהיה כאן בהחלט גם השפעה על ראש הנחש, על איראן. ולכן זה לא משהו שאפשר לעשות אותו בקטנה, כמו שאומרים אצלנו. זה צריך לעצור את המאמץ העיקרי שלנו בפיקוד הדרום. כמובן שאני מעדיף לעשות את זה בעסקת חטופים. לתת לצהל זמן להתארגן, להיערך כמו שצריך בתוכניות שיפתיעו אותו אויב ושיהיו כמה שיותר מכריעות. כלומר, אני נגד מלחמות מתמשכות. אני בעד מבצע שמגיע להישגים תוך שעות או תוך ימים בודדים, וצריך מראש להחליט מהי תמונת הסיום שאליה רוצים להגיע, ואיך אחרי זה הופכים את זה, כי זה גם אחד הדברים שהיו הבעיות שלנו לאורך השנים בלבנון, איך זה הופכים את זה להסכם שמאפשר ביטחון לתושבי הצפון.
האם תמונת הסיום הזו כוללת החזקת רצועת ביטחון חדשה בדרום לבנון? ואם כן, אז אני לא רואה איזושהי ממשלת לבנון או מישהו שמסכים לזה.
תראה, אני בכוונה לא פוסל שום דבר כרגע, כי מלכתחילה אמרתי פעולה צבאית של כיבוש שטח. ואין ספק שאתה בסוף רוצה להגיע למצב של ביטחון לתושבי הצפון. צריך לזכור שרצועה קרקעית מונעת את האיום הקרקעי, אינה מונעת את האיום הטילים והרקטות. ולכן בסוף צריך להגיע לכאן, אנחנו מבינים שיש לנו אל מול הגבולות שלנו בעצם גם איום של חדירה קרקעית, שזה אותו איום נורא שנפגשנו בו בשבעה באוקטובר.
אתה אפילו נפגשת אישית.
כן, החיזבאללה הכינו אפילו פעולה יותר גדולה ומסיבית. ויש לנו איום של טילים, של רקטות, של מזלטים. כלומר, אם אתה רוצה להחזיר אנשים לשגרה, גם בדרום וגם בצפון, צריכה להיות שם שגרת ביטחון שמאפשרת את זה. ולכן מראש, בשביל שלא נגרר עוד פעם לאיזושהי מלחמת התשה, צריך להחליט מראש למה רוצים להגיע, מה ריאלי, ואיך את זה אפשר להפוך להסכם שיביא ביטחון, ולא למשהו שהוא בסוף לא פותר את הבעיה.
מה גם שהכפרים השיעים בלבנון, תקן אותי אם אני טועה, יש גם כפרים שיעים, אבל יש בדרום לבנון, סליחה, גם כפרים לא שיעים, ובכפרים השיעים רוב האוכלוסייה זה חיזבאללה, זאת אומרת, אתה לא תוכל לדאוג, להגיד שלא יחזרו, כי זה אנשים שגרים שם, זה האירוע מאוד מורכב, אבל בוא נגלוש ברשותך למה שרמזת בהתחלה, כי כרגע עוסק נתניהו בתוכניות שאני לא יודע אם התממשו להחלפת גדעון סער ביואב גלנט כשר ביטחון, והתירוץ הרשמי זה שגדעון סער הוא יותר ימני, יותר יוזם, כאילו גלנט מפריע לנו לנצח. מצד שני, מי שהביא ב-11 באוקטובר ותמך בפעולה צבאית מכת מנה מהדהדת על חיזבאללה היה גלנט וגם הצבא, ומי שמנע את זה היה נתניהו. אז איך אתה רואה את זה?
נתניהו וגנץ ואיזנקוט, הוא הביא אותם בשביל לעזור אותם, לו בקבינט.
ואני חייב להגיד לך שהם לא ידעו אפילו על מה, וזה היה ממש בזמן אמת, והם אמרו, אנחנו בלי לשמוע סקירות, לקרוא מודיעין, לא יכולים לגבש פה דעה, ואז הם אמרו, אז לא נתמוך, והוא ידע שזה יקרה. אבל אתה צודק בגדול, כן נועם.
תראו, אני סבור שנתניהו לא מנהל את המערכה הזאת באופן אסטרטגי, אלא באופן פוליטי. וגם כאן, אתה רואה את, אולי את ההחלטה הכי כבדה ש, ש, שצריכים לקבל מתחילת המלחמה. לעצור חזית אחת, לבנות כוח לחזית שנייה, לעשות את זה אחרת, שזה לא תהיה איזשהו מלחמת התשה ארוכה ומדשדשת. ובמקום להתעסק בעיקר, מה נדרש לצהל? איך מתאמים ברית אזורית עם האמריקאים? כי זה הרי ברור שפעולה כזאת היא צריכה להיות מתואמת היטב עם האמריקאים. מה הם היעדים שלנו? נתניהו מתעסק בעצם במינוי פוליטי שבוא נגיד את האמת, מה שעומד מאחוריו זה לא ביטחון, זה חוק ההשתמטות. זה החוק של הגיוס לחרדים, שגלנט בצדק גמור אומר, לצבא חסרים, חסרות שלוש אוגדות, בשביל שנוכל להילחם כמו שצריך, אנחנו נילחם כאן עוד הרבה שנים, יש כאן שעת רצון שבאמת צריך אותם, ובוא נעשה חוק שהוא מקובל על כל עם ישראל, זה כל מה שגלנט אמר.
אבל אין חוק כזה, בינינו, אין חוק כזה, החרדים לא יקבלו חוק, גם אם הוא יהיה יותר בכיוון של מה שהציע גנץ בשעתו, אין חוק כזה, ולכן שוב מתווכחים באוויר.
אריה, אתה יודע, אתה יודע שאנחנו באמת מדברים כבר הרבה שנים, ואני מאוד מאוד מעריך את דעותיך, אתה גם היית כמוני הרבה שנים במדים,
יש ביניכם קשר מאחורי גבי על הרבה שנים?
לא, לא, אבל אתה יודע, אני מקשיב לאיש, האיש, אתה יודע, אומר את דעותיו.
גם אני מקשיב לאיש.
בצורה ישרה, הוא לא מניפולציות, וגם היה איש צבא. אתה יודע, יש לנו מכנה משותף רחב. חבר'ה, אם לא נגייס אותם עכשיו, אין לנו חיילים, בוא נגיד את האמת.
אני יודע, ואני רוצה לגייס את כולם.
לא, אבל אני הקשבתי, תן לי לענות. יש ציבור גדול בציבור החרדי, שמעוניין להתגייס, אני אומר את זה בוודאות, כי אני עוסק בזה עכשיו. למעלה מ-50% ממי שרשום כבחורי ישיבה, לא לומדים בכלל, בוא נתחיל בהם. הם לא לומדים. ולכן יש כאן משהו שמדינה צריכה לפתוח את העיניים לפני שהיא נופלת לתאום, הציבור הזה הולך וגדל. ברגע שאתה היית עושה, אם היו עושים את המהלך ישר, כמו שאנחנו ביקשנו, ולא עקום, ושולחים צווי גיוס לכל בני ה-16, כמו ששלחו לבן שלי ולבנים שלכם, ואנחנו עכשיו בבניין
אחד. הבת שלי קיבלה צו גיוס, לא סיפרתי לכם. כן, אלונה כן. קיבלה צו גיוס עכשיו, כן.
אז שיהיה לה המון בהצלחה. נכון. אני אומר לכם, שיהיה לצהל בהצלחה. כן, שהיו מתייצבים המון. וזהו. ואז היו קובעים מכסה, לא למי מתגייס, אלא מכסה מסוימת של מישהו באמת עילוי, שהוא ילמד תורה, זה ערך. וכל השאר, אין להם את כל ההטבות והכל, הדבר הזה היה עובד. ברגע שמתחילים מראש לעשות איזשהו ישראבלוף, אז זה לא עובד. עכשיו, בוא נגיד את האמת, איזה מקורות כוח אדם אחרים יש לך?
לא, אין לנו ויכוח על הצורך ועל הצדק,
כן, מאות הרוגים, אלפי פצועים, כולם ביחידות הקצה שלנו, מי ילחם? צריך את זה, צריך עוד שלוש אוגדות בשביל לפרק את החיזבאללה לחתיכות, ולמה אנחנו לכל הרוחות תלויים בקשר בין הדרום לצפון?
אז רגע, אז אריה, מה אתה אומר? כי זה דיון מעניין, כאילו...
אני חושב שצריך, ומן הצדק, ואי אפשר לסבול את העניין הזה, שהם לא שותפים בהגנה על החיים של כולנו. אבל... אני רק אומר שמטעמים פוליטיים, גם אם תשלח היום 100,000 צווים, הם לא יבואו.
אני ממש חושב אחרת,
זה לא טעמים פוליטיים,
הערכה, הוא לא...
לא, רגע, אבל זה מעניין, זה לא טעמים פוליטיים, טעמים פוליטיים זה נתניהו, זה אנחנו...
לא, טעמים פוליטיים פנים חרדיים.
כן, כן, גדולי ישראל לא יגידו, ואני אומר לך, ואני לא יודע מה חושב נועם, לדעתי הוא חושב כמוני, שאם המדינה תחליט, קודם כל המדינה הזאת עשתה דברים אפילו יותר מסוכנים, ואם היא תחליט שמי שלא בא, המדינה פשוט מנערת את חוצנה ממנו, והוא לא מקבל, זה רשימה ארוכה, מביטוח לאומי, דרך רישיון נהיגה, דרך דרכון, דרך הצביע בבחירות, דרך כל ההקצוות, כל ההנחות, כל הארנונות, אז זה כן יקרה, ואז לא שכולם יבואו, כי אנחנו במקור לא רוצים שכולם יבואו, אלא לפחות שרובם ורק התלמידים, באמת הגאונים שישארו ללמוד, ושהסדרה המרכזית תבוא, אני חושב שזה אפשרי.
יכול להיות... אני לא ניסינו את זה, לכן אני לא אומר שזה בלתי אפשרי. אני רק אומר שאלה לא שלוש האוגדות שאנחנו צריכים עכשיו למלחמה בלבנון.
אני מסכים, אבל ארי, אנחנו נלחם כאן עוד שנים. בוא נבנה את התשתית. אנחנו מפידים עכשיו, באמת אנחנו מבינים כולנו, חבר'ה, זה שנים, אנחנו צריך פה עוד צבא גדול וחזק, לא קטן וחכם, גדול וחזק.
כן, הסיפור של קטן וחכם הסתיים.
ואני רוצה באמת להגיד כאן...
לא, אבל רגע, בהקשר למה שארי אמר, קודם כל, הם כן יכולים להיכנס בטווח הבינוני, נניח לקחת את כל הביטחון השוטף, מדברים עכשיו על להקים שתי חטיבות שיתפסו את גבול ירדן, או שתי חטיבות...
מי ישמור על כל היישובים, על כל ההתנחלויות, בדיוק. כל קיבוץ לאורך הגבול, צריך...
לשחרר את השיטור ביהודה ושומרון, וכולי וכולי, ואז שחרר הרבה כוח. כן, לסיום, משפט שלך, לסיום...
אני רוצה להגיד לגדעון סער, גדעון סער, אל תעשה את התשתות הזאת, כי אתה תהפוך ישר למוקצה הבא. ודבר שני, יואב גלנט הוא הדבר הכי יציב עד כה במלחמה הזאת. יש לו אחריות גדולה כמו כולם.
אתה בקשר איתו? יציב,
אני לא בקשר יומיומי איתו, אבל אני עוקב אחרי הפעולות שלו.
אוקיי.
ואני אומר בצורה גלויה, בואו לפחות תסיר את המסכות, זה לא המלחמה בצפון, וזה לא יותר ימני, והאתנן שגדעון סער וביבי רוצים לתת לחרדים, זה פשוט, לא יהיה מזה, לא ניצחון בצפון,
לצערי הרב,
זה לא יחזיר את החטופים, וזה לא יפתור שום בעיה, חוץ מאשר הפוליטיקה הקטנה. אל תעשה את זה, גדעון סער.
טיבון, נקווה שהוא שמע או לא. תודה רבה לך, שיחה.
תודה רבה.
פרסומות.
אתם מאזינים לחמש בערב. עם בן כספית ואריאל דד. ובשש, ספורט. ב-103 FM.
אנחנו יכולים להגיד שלום לדוקטור יובל ברוך.
שלום, צהריים טובים, ערב טוב בעצם,
סמנכ"ל ארכיאולוגיה ברשות העתיקות, מרצה בכיר באוניברסיטת חיפה, ומנהל החפירות בגן דוידסון כבר 25 שנה, הוא חתיכת חפירה, ואנחנו מדברים על חותם מהיפים שהתגלו אי פעם, נחשף בירושלים, ספר.
אז קודם כל, אנחנו שמחים לדבר ולספר על החותם הזה, שהוא באמת מהיפים. אז לפני הכל, כשראינו אותו, ידענו שהוא יפה. יפה, הוא יפה בצורה יוצאת דופן.
אבן שחורה, זה לא איזה מוצר מקומי מפלסטיק.
לא, בוודאי שלא מפלסטיק. אבן שחורה, הוא קטן מאוד, הוא למעשה חותם, שיש בו חור שמפולש לכל אורכו. ניתן היה לענוד אותו, אולי על הצבא, אולי על דש הבגד, יש על זה אפשרויות כאלה ואחרות. הדבר המעניין שהוא מאותר, הוא מאותר בגילוף, כשבמרכזו יש דמות יוצאת דופן גם באיכות האומנותית ובפירוט, אבל גם במה שהיא מייצגת. היא מייצגת דמות בפרופיל שהיא מכונפת, כלומר יש לה כנפיים, צמד כנפיים, רעמת טלטלים שנופלת עליה ומסתירה את הכתפיים, והוא לבוש באדרת, אדרת של פסים, נקרא לזה איך שאנחנו רוצים, ועם זקן. את הזקן אנחנו לא ממש רואים, אבל ניתן לשחזר את זה למי שמכיר את האומנות. והיא דמות שהיא אופיינית ללא שום ספק לאומנות האשורית של האימפריה הנאו-אשורית ששלטה ברחבי המזרח התיכון או האזור שלנו.
נאו-אשורית?
נאו-אשורית, כי יש אימפריה אשורית ויש את האימפריה האשורית החדשה.
זאת התמיהה, כי כתוב על זה בעברית ליועזר בן...
אז זה הפוינטה,
זה יהודי, מה לנו ולעבודה זרה של האשורים עם כנפיים עוד.
אז קודם כל למאזינים, נגיד שמשני צידי הכתובת יש הדמות, יש אותיות בעברית שלקח לנו לא מעט זמן, אבל בסופו של דבר הצלחנו לחבר את האותיות אחת לשנייה, ופירשנו את השם שמופיע שם, יועזר בן הושעיה, שם יהודי, או יותר נכון יהודאי, למהדרין. כשאני אומר יהודאי, כלומר אחד מתושבי יהודה של ימי הבית, של ימי הבית הראשון, שכנראה פעל גם בירושלים, וענד את ענד אותו תוך אותם.
אחר כך היה לו בר יין ביפו, זה יועזר בר יין. אני צוחק, זה של שאול אברון.
השם יועזר או יועזר הוא אחד מגיבורי דוד, כלומר אנחנו מכירים אותו גם מהתנ"ך.
השם יועזר הוא שם מוכר, וניתן לשייך אותו לאחד או שניים, למספר דמויות.
רגע, אבל מה פירוש העובדה שיש חותם אשורי עם אותיות עבריות? מה, זה מלשון התייבנות, יש כאן התעשרות של היהודים? אוקיי, תסביר.
אנחנו מדברים על ממלכה קטנה, מבחינה גיאוגרפית גם אפשר להגיד אפילו קטנה מאוד, שמתקיימת במרחב שתחת החסות או ההגמוניה של האימפריה האשורית. וכמו שקורה גם בימינו, כמו שקורה קרה בכל מהלך ההיסטוריה, כשהאימפריה, כשיש הגמון פוליטי, אז הוא גם משפיע על היבטים תרבותיים, בין היתר גם על האומנות. ומי שחי ביהודה באותו זמן, מן הסתם הוא רצה להגיד, אני חלק מההגמוניה, מהתרבות הכללית, אבל, וזה דבר מעניין, ויכול להיות, אני לא בטוח במה שאני אומר, לא רק שאני לא בטוח, גם חוקרים אחרים לא בטוחים, אבל אותם תושבי יהודה, הם גם שמרו על הייחוד, על הבדלנות שלהם, שבאה לידי ביטוי בכך שהם פקידו מאוד על שמירה, על השפה, על הלשון, על הכתב, על הכתב העברי העתיק. הקדום דומה במידה רבה לכתב שבו אנחנו משתמשים בימינו, אבל גם שונה, כתב שאנחנו יודעים לקרוא אותו בתורה די רואה. אז יש כאן איזשהו דמות שמשחקת בין שני עולמות. מצד אחד, הוא מצהיר על עצמו באמצעות הכתב והשם, אני תושב יהודה, אני ירושלמי, אני יש לי מקום פולחן אחד, אחד ויחיד בירושלים, לתושבי יהודה, ליהודים, יש
דוקטור ברוך, אנחנו נגמרה לנו עכשיו התוכנית למרבה הצער, אבל זה היה מאוד מעניין, תודה.
תודה רבה.
וסליחה. עורכי ומפיקים יואב כהן ושני רומנו, אחרי על שידור בני שאוסקי, דיגיטל גיא רביב, אחייד לוק ואיתי ניקסון, אחרינו ספורט. עם קופמן ואיללי, תבוא מחר, יהיו צחוקים.
אני ראיתי את הממצא הזה, הוא באמת מדהים, הוא מבית ראשון, חד משמעית.
וואלה.